שלום, ערב טוב. אנחנו נעסוק היום בנושא של גיל הנישואין. אני רוצה להדגיש שאני נעסוק מתוך מקורות ההלכה, לנסות לראות איך זה מסורטט בתוך המקורות, מה השיקולים שעולים, מה ההדרכה שניתנת. בואו נפתח בקשר של זה לנושא הקודם, שאין הרמב״ם ואין הטור בחרו את העיסוק שלהם בגיל הנישואין להביא בתוך הלכות פריה וריביה. הרמב״ם מביא את זה בפרק ט"ו מלכות אישות, שזה הפרק שעוסק בהלכות פריה וריביה, והטור מביא את זה באבן עזר בסימן א', ויש לזה זיקה הדוקה לגבי קביעת הגיל. שכן, שאלה בכלל מאיזה זווית מסתכלים על הנושא הזה של גיל הנישואין. ויש מן האחרונים שהצביעו, וככה האמת משמע בטור, שיות ומה זה עושה בלכות פריה וריביה? מה זה עושה שם? יש מצווה של פריה וריביה, אז צריך להתחתן. אז באיזה גיל אדם מתחייב במצוות? בגיל 13. אז שיהיה חייב בגיל 13, חייב להניח תפילין בגיל 13. אז גם פריה, והאמת היא שככה משמע בטור. כלומר, מי שפותח את לשון הטור, אני מתחיל קצת מהסוף, אבל בסדר, כותב הטור, אני מקריא, מצווה על האדם שישא אישה, זה מי שרוצה לראות, זה שורה 78, מצווה על האדם שישא אישה כשהוא בן י' ח' שנים, דתנן בן י' ח' לחופה. אז הטור, דבר ראשון, מתחיל לעבוד עם המשנה באבות. כן, המשנה של רבי יהודה בן תימה, שהוא היה אומר, כולם מכירים את זה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין י"ח לחופה. אז הטור מתחיל מהמשנה באבות, והגיל המומלץ הנישואין הוא הגיל שהמשנה המליצה עליו. צריך לבדוק במשנה, למה המשנה המליצה על גיל י"ח. אבל הוא ממשיך ואומר, המקדים לישא כשהוא בן י"ג, מצווה מן המובחר. והוא ממליץ לא לרדם בשיעור הזה, לפחות עד שלא נאזן את זה, אוקיי? זה לא מומלץ, בסדר? אבל הטור ממליץ, בן י' ג' זה יותר טוב, מצווה מן המובחר, והוא מביא מקור מגמרה שלמדנו, תנו רבנן, המסיא בניו ובנותיו סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך. כן, והוא כנראה מפרש שמה זה סמוך לפרקן, הכוונה ל... כשהם גדולים, זה כנראה הפרשנות שלו. אבל קודם י"ג הוא אומר, לא יסיים דאבי כזנות, כי לגמרי נדרים של נדרי מיניות. ופה באמת נכנס בטור בעצם שני שיקולים שונים שצריך לתת הדעת עליהם. מצד אחד, השפה שהוא מדבר, מבין פרשני השולחן ערוך היה מי שאמר את זה במפורש, הוא בוחר בגיל י"ג כנראה כי הוא רואה בזה מצווה, ואם יש מצווה אז מתחייבים במצוות בגיל י"ג. כן, וכך למשל כותב בשולחן ערוך, רק שנייה, לא, בעצם הוא אומר אחרת, בסדר, אבל המעשה רוקח, סליחה, מאיר על זה על הרמב״ם, זה נמצא באותו עמוד בקור אחד לפני כן, כן, משורה 70, תראו מה שואל המעשה רוקח, קשה לי לשון רבינו שכתב ומתי נתחייב. הרמב״ם לא מזכיר י"ג, מיד נראה את הרמב״ם. מכיוון שנכנס לכלל מצוות, דיינו בין י"ג ויום אחד, דינו שיתחייב, כמו שכתב הטור. אז הוא בעל המעשה רוקח, כזה דבר פשוט אומר, השפה פה צריכה להיות שפת חיוב במצוות, ולכן גיל הנישואין הוא מהרגע שאתה חייב במצוות פריה וריביה. לעומת זאת, זה שהטור אומר, זה ציטוט של רמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק כ"א, שפחות מגיל י"ג זה זנות, הוא לא מדבר כאן בשפה של מצוות. לא אומרים שמי שמניח תפילין לפני גיל י"ג הוא עושה איזה עבירה או שזה זנות. וברור שההכנסה של השפה הזאת, שקודם הגיל הזה זה זנות, זה מניח שקודם הגיל הזה הוא עדיין לא בשל מבחינה מינית, ואז גיל י"ג בא מהזווית, לא כי אומרים הוא חייב במצוות, אלא כי אומרים מהזווית שהוא נחשב בשל מבחינה מינית. גם אם אנחנו חושבים שזה תינוק בגיל י"ג, כן? אני נפגש עם כל ילדי בר מצווה פה, אני כאילו כולם אני אומר, יש לכם עוד הרבה מה לגדול ולשאוף, כן, כאילו לא, אל תחשבו שזה, אני גדול, אני בן 13, וואו, כן, אבל עצם העובדה שהטור מכניס את המושג הזה, שקודם י"ג, זה פשוט דבר שאסור לעשות אותו, עולה על הדעת, כי הזנות, כי להכניס לקשר של אישות, מישהו שהוא לגמרי לא מבין מה זה מיניות, מה זה אישות, זה אומר שהשפה של הטור היא לא רק שפת מצוות. כנראה שבעולם של הטור, ופה אני לא מספיק בקי במחקרים, אבל אני אזכיר את הכיוון. בעולם של הטור, מי שמגיע לגיל 13, הוא מתחייב במצוות מהסיבה הפשוטה, שהוא באמת נחשב, נחשב גדול. כן? וצריך באמת לדעת שבהקשר כלכלי חברתי, עד העת החדשה, כל הרעיון הזה של האלולסנס שאנחנו כל כך מכירים בו, שאתה גדול, הם צומחים לכזה גובה ואוכלים כל הזמן, והם גדלי גוף, אבל כאילו אין להם אחריות בחיים, והם צריכים זמן להתעצב, לא הכירו את הדבר הזה, כאילו היית הופך ישר מילד למבוגר, ובמיוחד שהעבודות היו יותר חקלאיות, פיזיות, בבית, מה יש, אתה בן 14 וחזק, אז למה שלא תעבוד, כן? כאילו, בחברה שלנו הרבה דברים השתנו, אז בינינו, מי שבן 13 נראה קטן, אבל כשקוראים את הטור הזה, אנחנו רואים לנגד העיניים מפגש של שני מושגים שאולי הוא פשוט זיהה אותם. לעומת זאת, כשאנחנו הולכים לרמב״ם, באמת, הרמב״ם בהלכות אישות, בוא נראה את המקורות שהוא עובד איתם, הוא לגמרי לא מזכיר את הגיל 13, הוא לא קיים בכלל, וזו אותה תמיהה של בעל המעשה רוקח, מה שמלמד שבשפה של הרמב״ם, שאני בא, אני חוזר מהמבט ההלכתי, לשקול מה בעלי ההלכה אמרו בנושא הזה של גיל הנישואין, בעלי ההלכה לא הסתכלו על זה מהזווית שאתה חייב במצוות, ויש מצווה להתחתן, ויש פריה ורבייה, טוב, אתה בן 13 תעשה מצווה, אלא היה ברור להם שזה דורש איזושהי בשלות מסוימת, איזושהי בגרות מסוימת, וגם מי שהגיע לגיל 13 לא בהכרח בשל, או לא בהכרח נחשב בוגר דיו, כדי לומר לו, הגיע הזמן שתקיים את המצווה הזאת. הרמב״ם באמת מציע גילאים אחרים, כן, בואו נראה את דברי הרמב״ם, זה בעמוד השני למעלה, כותב הרמב״ם, ממתי האיש נתחייב במצווה זו? כאן יש שתי גרסאות ברמב״ם. הגרסה הרווחת ברוב הדפוסים, לפי רמב״ם פרנקל מדור שינוי הנוסחאות, זה גם ברוב כתבי היד, זה מבין 16 שנה ובין 17 שנה. לעומת זאת, אתם יכולים לראות שברמב״ם פרנקל עצמו התפיסו רק מבין 17. והנוסחאות האלה היו מוכרות לפרשני הרמב״ם, מי שידלג לעמוד הבא, שורה 65, יראה שהמגיד משנה שם על אתר, המגיד משנה אומר, בכאן מצאתי נוסחאות חלוקות בספרי רבינו. יש מהן שכתוב מבין י"ז, ובמסכת אבות שנינו בין 18 לחופה, אז הוא מביא גרסה של י"ז, מה מאוד מטריד אותו? המשנה באבות שאומרת י"ח, מה מטריד אותו? שאלת המקור של הרמב״ם. והוא מוסיף, ונראה לי שאם הנוסחה הכתובה מבין י' ז' היא אמיתית, הוא לא יודע להכריע, אבל אם היא אמיתית, שפירושה משעברה שנת י' ז' והוא בין י' ז' שלמים. ואיך הוא רוצה, בעצם מה מניע אותו? מניע אותו להתאים בין הרמב״ם לבין המשנה באבות, אז איך מתאימים בין 17 ל-18? 17 הכוונה, הוא גמר 17, ו-18 הכוונה, שהוא מתחיל 18, זה הכל מסתדר, כן? אני רק אעיר במאמר מוסגר שאם אנחנו באמת הולכים למשנה באבות ושואלים, אם המשנה באבות היא המקור המכונן של גיל הנישואין, יש הרבה סיבות לחשוב שלא. ראשית, המשנה הזאת היא לא משנה עם הוראות הלכתיות מאוד ברורות, כמו שהיא אומרת בין 40 לבינה, וזה לא אומר שיש מצווה בגיל 40 להפוך לבעל בינה. וכשהיא אומרת בין 50 לעיצה, מה זו טוב? זה, עונה מעכשיו, אתה חייב לתת עצות. או, אמרתי לך, לקבל עצות, כן? לא חייב. זו משנה אגדית שמתארת תחנות בחיים של האדם. בעצם את סוג של מעגל החיים. היא מציינת ש... בואו נדבר על זה בהמשך. אחרי שלמד את התורה, אז הגיע הזמן ללכת לתחנה הבאה, ולחשוב שיש פה איזו הנחיה הלכתית, שאתה חייב בגיל 18, זה מפוקפק מאוד. אני אוסיף שמי שיפתח את פירוש המשנה של הרמב״ם, במהדורת הרב קפח, יראה שמסכת אבות מסתיימת עוד לפני המשנה הזאת. הרמב״ם לא פירש אותה, והיא לא מובאת בנוסח המשנה שלו. שכן מדובר בברייתא, ובשום מקום, בכל משנה תורה, גם לא בהלכות דעות, הוא לא מביא אותה, את המשנה הזאת, והוא כנראה לא ראה בהנחיה הלכתית. הוא לא ראה בהנחיה הלכתית ברורה, את הגילאים שהוא מביא, 16 ו-17, בואו מיד נראה, הוא שואב ממקור אחר לגמרי, הוא כנראה בכלל לא שואב אותה מהמשנה בעבוד, הוא לא צריך להתאמץ, לחשוב איך גיל 17 של הרמב״ם מתאים למשנה באבות שכתוב בה 18, אלא הרמב״ם מנגד עינה הוא רואה גמרא בקידושין. ועוד לפני שנראית אותה גמרא, אני רק אציין שלפי הנוסחה ברמב״ם שזה 16-17, זו נוסחה מאוד חשובה. למה? כי כבר השפה שלה היא לא השפה הלכתית רגילה. מה זה להגיד בין 16 בין 17? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ש... אי אפשר לתת הנחיה חד משמעית, אי אפשר להגיד, אני יכול להגיד לכולם, אני אכפילים מגיל 13, אני יכול להגיד לכולם שהם בשלים עם הבגרות הנדרשת כדי להיכנס למערכת יחסים בדיוק באיזה גיל, זה מדבר בשפה שממוצעים, זה יכול להיות, יש כאלה שיכולים בגיל יותר צעיר, יש כאלה שיכולים בגיל יותר מבוגר, אני אומר, זה פתח מאוד משמעותי, השפה הזאת של החברה שלנו, ש-16-17 זה ודאי לא מתאים, זה צעיר מדי, אבל אם כבר בשפה היסודית של המקורות, תמונה השפה הזאת, שהיא אומרת, שמו, לא ניתן איזושהי הוראה, מצווה, כן, בגיל 17 מריצים את כולם לחופה, אלא אנחנו מבינים שזו לא מצווה רגילה, כלומר, 13 לא מופיע פה בכלל, כן? ושבעצם אנחנו צריכים להבין שהשפה כאן יכולה להיות לתת קווים מנחים, כן? אז זה דבר מאוד חשוב. כשתנאי החיים, מבחינה חברתית, סוציולוגית, השתנו, להבין שההנחיות צריכים בעצם בלימוד פה לחפש את הדילמות, את קווי המתאר, לראות מה חז"ל והפוסקים ראו לנגד עיניהם, ובעיקר מה שהם ראו לנגד עיניהם זה קונפליקטים, זה מה שהם ראו. כלומר, יש פה בעצם כמה גורמים שעומדים בשורש השאלה באיזה גיל מומלץ לחשוב על חתונה, והאמת היא שהם לא כולם מושכים לאותו גיל. יש כאלה שמושכים לגיל צעיר יותר, יש כאלה שמושכים לגיל יותר מבוגר, וכמו בכל דילמה, אנחנו בעצם קרואים אם כך בין הכתבים, כשיש כתבים שיש ביניהם מתח, אי אפשר לתת הנחיה חד משמעית, כי יש מי שכותב אחד מכריע יותר מהכותב השני, ויש מי שאחרת. כן, אז בואו ננסה לראות יחד את המקור שעומד בשורש דברי הרמב״ם, וזו הגמרא בקידושין. גמרא בחפתת עמוד ב', צבי, זה בתוך הדף, אז יש לך אותה, נכון? אוקיי, בשורה 15. כאן הגמרא מתחילה בקונפליקט. מה הקונפליקט? נתרגם אותו, תנו רבנן ללמוד תורה ולישא אישה. שזה ברייתא, שהמקור שלה הוא בבחורות, תוספת הבחורות, פרק ו' הלכה י', איך זה מגיע לתוספת הבחורות, אז הבאתי את כל התוספת, היא מביאה סדרת קונפליקטים. זה מגיע לבחורות כי יש לו קונפליקט בין פדיון הבן לבין עלייה לרגל, מה לעשות, כן? אז היא מביאה קונפליקטים נוספים, דומים. אדם אין לו, אדם מתלבט בקונפליקט ללמוד תורה ולישא אישה. מה עדיף לעשות קודם, כן? ומה אומרת התוספתא? בואו נראה. ללמוד תורה ולשורה 10, ללמוד תורה ולישא אישה, לומד תורה ואחר כך נושא אישה. רבי יהודה אומר, אם אין יכול לשב בלא אישה, נושא אישה ואחר כך לומד תורה. ובואו ננסה להבין את שתי המקום. קודם כל, כשמדברים פה על ללמוד תורה, זה פשוט, נראה בהמשך, בעל התניא אומרת בצורה חד משמעית ברורה, בהלכות תלמוד תורה שלו, אבל זה פשוט שכשחזל מדברים על ללמוד תורה, לא מתכוונים למצוות קיים חיינו ואורך ימינו, שאדם יהודי צריך ללמוד תורה כל ימי חייו. זה ברור שזאת לא הכוונה. ראינו כאן, ולמדנו את זה כבר, שיש דמות כזאת, בן עזאי, שאומר, זה לא מתיישב יחד. ולא על זה מדובר בברייתא, זה לא ברייתא בן עזאי. ללמוד תורה אצל חז"ל זה לקבל השכלת בסיס, זה להיות יהודי עם היסודות הפשוטים, וחלק מהם זה יסודות של תלמוד תורה. זה הללמוד תורה שנמצא כאן. אפשר לראות את זה מאוד יפה כשמגיעים למסכת קידושין, לא בבחורות אלא בקידושין. שם הרי הבבלי מצטט את הברייתא הזאת בדף כ"ט עמוד ב', שבכ"ט עמוד א' הבבלי מביא ברייתא שמתארת את חובות האב על הבן, או הבן על האב, תלוי בשפה. כן, מה עם החובות האלו? אז החובות האלה, האב חייב לבנות, תראו את השרשרת, למולו, לבדותו מגיל 8 ימים לגיל 30 יום, ללמדו תורה, לעשיו האישה, ללמדו אומנות, ותרגום לעברית מודרנית. ההורים חייבים להעמיד את הילדים שלהם על הרגליים, להביא אותם לשלב שהם מוצבים, שהם יכולים להיות עצמאיים. זה חובת הורים כלפי ילדיהם. אפשר לדון אם זה כולל, מה זה כולל במציאות של היום. זה כולל לימודי נהיגה, מממן. זה כולל לימודים באוניברסיטה, מממן שכר לימוד, עד איזה תואר. תואר ראשון היום לא שווה כלום, זה אתם יודעים. אז מה, אז עכשיו, אז אפשר לדון בזה. וזה הרעיון של הברייתא, וללמדו תורה בתוך הרשימה הזאת. כלומר, כשמדברים על ללמדו תורה, הכוונה לתת לו ידיעות בסיסיות בתורה. עסקנו פה פעם, לא בשיעור הזה, אני חושב בשיעור בשבועות, לפני כמעט שנתיים, ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה בפרק א', אז למדנו את הפרק, אני אחזור מהר על הדברים. הלכות תלמוד תורה ברמב"ם, הפרק הראשון מחולק לשני חלקים מאוד ברורים. הלכות א' עד ז', הרמב"ם פותח אותו בצורה מאוד מוזרה. קטן, נשים, עבדים וקטנים, פטורים מתלמוד תורה, באמת בצורה מוזרה. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. כן, למדנו אז באותו שיעור, שהיחידה הראשונה שם, וזה גם, היחידה הראשונה בנויה על קידושין דף כ"ט, צריך לדעת, דף כ"ט למד, מתארת את רכישה של מה שנקרא השכלת בסיס. מה שהרמב"ם קורא בהמשך בכל תלמוד תורה שם, בהלכה י', הוא קורא לו תחילת לימודו של אדם. וגם כולנו היום מכירים את זה, כולנו מאחלים לילדים שלנו לסיים תיכון, אני חושב שיש איזושהי הסכמה היום שטוב ללכת לעוד מסגרת מעבר לזה, כל אחד כפי מה שמתאים לו, עם ישיבה, עם מכינה, עם מדרשה, כל מיני נסגרות, אבל זה נתפס אצלנו, זה לא תוכנית להיות תלמיד חכם, זה להיות יהודי, שיש לו יסודות פשוטים וטובים, שהוא יודע לפתוח ספר, שהוא אוהב ספר, שהתורה היא חלק ממנו. זה מדובר ברמה בהלכות א' עד ז', מהלכה ח', הרמה מדבר על מצוות והגיטה ביומה, שאנחנו פה מקיימים, אנשים גם באמצע החיים. וגילאים מתקדמים צריכים שהתורה להמשיך וללמוד, אנחנו חייבים ללמוד תורה כל יום, אבל פה מדובר על ללמדו תורה להשכלת הבסיס. ובעצם אם נתרגם את הדילמה עם כך של הברייתא, מה בעצם משמעות ההנחיה של תנא קמא ללמוד תורה ולישא אישה, לומד תורה אחר כך נושא אישה? קודם תסיים את העיצוב הבסיסי שלך, קודם תרחוש את הידיעות הבסיסיות בתורה. מי שרוצה לתרגם את זה כבר עכשיו, קודם תדע מי אתה, תבחר מקצוע. כלומר, אפשר להרחיב את זה כמודל, כן? נראה את זה בהמשך מפורש ברמב"ם, אני לא ממציא פה דברים. אבל קודם, ואז תבנה בית, אז תבנה משפחה. לא ברור עדיין מה הגיל פה, כן? כלומר, אתמול ישבתי עם אחי הרב משה, שהוא עכשיו בוחן תלמידים, קונן בפניי איך בישיבות תיכוניות יש צניחה ברמה. קשה לשמוע. צניחה ברמה. פשוט, איך מתמנים בעת הגמרא, מלמדים פחות ופחות, דורשים פחות ופחות. הוא אמר לי, רוב התלמידים שהוא בוחן בישיבות תיכוניות, הכי טוב, אפילו לא יודעים איזה דף הם לומדים. למה? כי הם הפסיקו ללמוד דף. הם לומדים נושאים, כי הם מחפשים כל יום אקטואליה, כל יום מדלגים איתם, הם לא יודעים איפה הם נמצאים. עכשיו, איך ילד שאפילו לא פוגש את הדף לבד, איך הוא יהפוך את זה לשלו? הוא כל הזמן חי מהמורה שלו, כאילו. שלא יהיה מורה, הוא לא ילמד כלום. אבל אפשר הרבה להתווכח על הגיל, כן? אבל זה הרעיון שיש כאן. ללמדו, קודם תלמד תורה ואז תישא אישה. כנגד זה בא רבי יהודה, ומה רבי יהודה אומר? מה זה אם אין יכול לשב בלא אישה, נושא אישה ואחר כך לומד תורה? מה זה אומר הדבר הזה? שזה לא השאלה היחידה, אם אתה מעוצב או לא. להיות נשוי או לא נשוי, הגמרא תגיד את זה בהמשך בצורה מאוד חדה, אז ניתן לה לפתח את זה. זה גם עניין שכשאדם מגיע לבשלות מינית, אז הוא מתחיל להתמודד עם יצר. ובטח בגיל הנאורים מיניות לא מומשת, היא קשה והיא גוררת בתוכה הרהורים וכל מיני הליכה אפשרית וכל מיני מחוזות של חטא, ואנשים נופלים, קמים גם, לא, מי שנופל יכול לקום, אבל זה לא כל כך פשוט לבוא ולהגיד, טוב, קודם תגמור את השס, קודם תגמור את כל ההשכלה, אבל לפני כן לא מתחתנים, כן? בעצם השפה של רב יהודה, שימו לב, גם בשונה בשפה של חכמים, רב יהודה אומר, אין הכרעה פשוט. חכמים אומרים, קודם תלמד ואז נשאר. ואילו רב יהודה מה הוא אומר? בוא נראה מה אתה יכול. גם הוא אומר, תחכה, אבל זה לא יכול להיות חד משמעי. כן, ועל זה הגמרא אומרת, אני עכשיו חוזר לגמרא בקידושין. תנו רבנה ללמוד תורה ולישא אישה, ללמוד תורה אחר כך לישא אישה. אם אי אפשר לו בלא אישה, ישא אישה ואחר כך ללמוד תורה. ומה שאנחנו יודעים מהתוספתא הזו, אתה מחלוק את תנאים, בבבלי זה מובא כסתם. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה נושא אישה ואחר כך ללמוד תורה. כן, פה כבר יש שפה שלישית. לא אם אי אפשר לו בלא אישה, אלא כאן רואים, וזו אכן תהיה העמדה הברורה של עמדת של סוגיית הבבלי. צריך לדעת. שהבבלי מעדיף נישואים בגיל צעיר. ולכן שמואל אומר, קודם תתחתן ואז אפשר ללמוד גם אחרי החתונה, או נאמר את זה בשפה של היום, אפשר לגדול ביחד, או לגדול אחרי זה, לא שאתה רב, דוקטור, אני יודע, מושלם, מהנדס, לא יודע, אז תתחתן, אתה יכול גם לפני כן. ועל זה מביאה הגמרא, רב יוחנן אמר, ריחיים בצברו ויעסוק בתורה, וכאן נכנס מעבר לקודם מוזכר גורם ההירורים שהגמרא תפתח, נכנס גורם אחר. להתחתן זה אחריות. מפרנס, שאחד מהבנים שלנו יתרס בגיל 20, אז אחרי שהוא יתרס, פתאום הוא יביא לנו בחורה. כן, שאלתי אותו, חשבת איך תתפרנסו? לא, הוא לא חשב על זה. כן? ברוך השם, הוא מסתדר. לא רק אמונה, גם רמת חיים נמוכה ומסתדרים, עזרה, זה לא דבר מובן מאליו. כן? לא, אבל חתונה, משפחה, זה גם אחריות כלכלית, זה להיכנס לעצמאות כלכלית, ומה שבעצם אומר רבי יוחנן, שלהיכנס לחתונה, זה עול הפרנסה, זה עול האחריות, וזה מפריע ללמוד, ולכן ריחיים בצווארו, ויעסוק בתורה, כבר סיפרתי פה פעם את החידוש של הנציב. כן, לא מכירים? לא מכירים? אז מצווה לספר, בסדר? משהו, לומדים פה על לימוד תורה. לימוד תורה של הנציב זה להיות מול גמרא ולבלוע עוד דפים. הוא נציג של שיטת הידע. רב חיים מבריסק הביא לעולם, הוא היה יחד עם הנציב, הוא הצעיר ממנו, אבל היה יחד איתו, שללמוד תורה זה לבלוע ידע, לחשוב עליו ולנסח איזה מושג ולהגיד חידוש. אז לכן מה צריך לעשות בשיטת לימוד כזאת? לא להיות ליד גמרא חלק מהזמן, צריך לחשוב. אז רב חיים היה מסתובב בבית המדרש, בוולוז'י, עם בחורים, מדבר איתם בלימוד, בלי ספר, היה שם יד על הכתף של מישהו, ומדברים. אז על זה אמר הנציב, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. אז זה מחלוקת, ואומרת הגמרא, ולהפליגי הלן והלהו. שכל מי שקצת מכיר את המיקום הגיאוגרפי של המוראים, מניח ששמואל הבבלי זה ההנחיה לבני בבל, ואילו רבי יוחנן ארץ ישראלי זו ההנחיה לבני ארץ ישראל, וככה רש"י באמת מפרש. כמובן השאלה היא למה יש הבדל בין בבל לבין ארץ ישראל, אז רש"י אומר, תשמעו מה הוא אומר ואיך תוספות יזדעזעים מזה, ורש"י אומר, בני בבל היו הולכים וגורסים משניות התנאים בארץ ישראל, ומתוך שלומדים חוץ למקומם אין צורכי הבית מוטלים עליו. נושא אישה דהבה בלא עירור, ואחר כך הולך ולומד תורה. זה רש"י קצת מוזר, אני מודה. לדעת רש"י, בני בבל הם מתחתנים ואז הם נוסעים מהבית, כמו שאנחנו יודעים מגמרות בכתובות, מספרות האגדה, איך הם היו נוסעים להם. סליחה? כן, איך היו נוסעים ולא נמצאים בבית. אז הוא אומר, הנה יש פה פתרון. למה נפתרה בעיית העירורים? זו תפיסה שמאוד לא פשוטה. ורש"י אומר, כי אתה תפוס. כי אתה לא מסתכל על בחורות אחרות, כי יש לך אישה, זהו, אתה תפוס. אני אומר, פשוטם של דברים, למה אין לך עירורים? כי אתה חי חיי אישות, זאת הסיבה שאין לך עירורים. ורש"י אומר, כי אתה תפוס. אז גם עירורים אין, וגם פרנסה אין. למה? כי אתה לא שולח הביתה כסף. אתה אומר, טוב, בעיה שלה, או היא חיה אצל ההורים שלה, לא יודע, כן? התוספות חולקים על זה, התוספות אומרים, יש להם ביקורת מאוד מאוד חריפה על מי שנוהג ככה. התוספות אומרים, מי שעוזב את אשתו ונוסע, זה מזעזע. אדם צריך לקחת אחריות על משפחתו, זה לא יעלה לדעת. ולכן התוספות הופכים את זה, והם אומרים, שמואל דיבר לבני ארץ ישראל, ורבי יוחנן דיבר לבני בבל. הם יודעים שזה קשה, הם יודעים את זה, זה לא שהם לא יודעים. הם אומרים, בכל זאת יש דוגמאות כאלה. אני חושב שלדידינו, מה שיותר חשוב מהשפה של הגמרא, זה לא להיכנס פה להכריע על ההבדל הזה. אני יכול לספר רק שבין ההיסטוריונים היו שגם ניסו להבין מה הרקע להבדלים, האם באמת הבדלים של זה נוסע וזה לא נוסע. ישעיהו גפני, יש לו ספר על יהדות בבל בתקופת התלמוד, יש שם נספח על תפיסות הנישואין בבבלי ובירושלמי, והוא טוען שזה גם הבדל בתפיסות עולם, האם חושבים שנישואין זה טוב, כלומר ברקע עומד סוג של בנזי, דיינו שתפיסת רבי יוחנן היא לא רק שזה מפריע פרנסה, אלא הוא גם לא בהכרח ראה בנישואין ערך כל כך גדול, הוא כמובן ניתון את הנקל, צריך לקשר עוד מקורות, זה לא מספיק מפה. ואילו בבבל חשבו שנישואין זה ערך חשוב, זה הצורה הבריאה של האדם לחיות, על רקע זה שמואל יגיד, תתחתן, ואז תלמד תורה, ויכולת להבדל חברתי, סוציולוגי, כל מיני הבדלים, מה שחשוב הוא, בעיניי, שאין הנחיה חד משמעית ברורה. אין, הלאה והלאה, בתרגום חופשי, זה לא צריך להיות בבל ארץ, זה יכול להיות שני אנשים שגדלו יחד בבני עקיבא, אחד ליד השני, וזה מתאים להתחתן בגיל מסוים, וזה לא מתאים, וזה צריך כך, זה לא חייב להיות רק החברה הבבלית מול החברה הארץ ישראלית, אבל מה שהגמרא בעצם משאירה את זה פתוח, זה בעצם מה שהיא עושה. ואז הגמרא מספרת, משתבח לרב חיסדא, לרב הונא, לרב אמנונא, דאדם גדול הוא, אמר לי, כשיבוא לידך ויהיו לידי, כי את אחז ידלה פריס סודרה, הוא ראה שהוא לא הולך עם כובע. עכשיו, אתם ודאי יודעים שבהרבה מאוד חברות, זה חלק מהקושי היום של הרווקות המאוחרת, בואו אני אתייחס לזה גם קצת, שכאילו אתה הופך להיות חבר בחברה רק שאתה מתחתן. מאוד קשה לרווקים מבוגרים להיות בקהילות, הקהילות שלנו הן מאוד מאוד אוריינטציה משפחתית. ומי שאין לו משפחה במודל הרגיל, זה קשה לו. וצריכים לדעת, זה צריך לפתוח את המודל, לפתוח את השורות, לדעת שאולי צריך פחות להדגיש את המודל של הם ונשיהם והם ובנותיהם. יש עוד צורות חיים היום, והרבה אנשים חיים בכל מיני צורות, כן? יותר חדוריים וכו'. אבל בהרבה מאוד, אז מחכים. אצל חרדים לא לובשים שטריימל עד שאתה לא מתחתן, יש קהילות האשכנזים, לא לובשים תלית, עד שלא, יש מקומות שלובשים תלית, לא שמים על הראש, זה הכל ביטוי של אותה עמדה, שהפכת לחבר מן המניין, רק שאתה התחתנת. עכשיו בחברה שמתחתנים, בגיל 16-17, האמת זה גם נשמע הגיוני, זה לא...
מעלים מישהו שלא נשוי, הבחור, אפילו בגיל 60. זה רב והבחור.
כן. rub it in, כן? כן. אלה הכללים, כן. לפעמים זה גם לחץ חברתי, לגרום לאנשים לזוז קצת, כן? כאילו, צריך לדחוף אותה. סבב, לפעמים זה גם מאוד קשה. לא יודע, היום אנחנו חיים בחברה שהרבה מאוד מהדברים האלה צריך לשקול אותם. אבל אני אומר, גם בחברה, בגיל שמתואר פה שמתחתנים, זה בסדר, בגיל 16 עוד לא היה לו שטריימל, כן? אבל זה הרקע. ואז הוא רואה אותו בלי הכובע, הוא לא פרי סודרה, הוא מבין שהוא לא נשוי, והוא מתחיל לנזוף בו, כן? אמר לי, מייטאי מעלה פרי סודר, אמר לי, דלה נסיבת, אדרינו לאפי מיני, אמר לי, חזי דלה חזי, הוא לא רוצה בכלל לדבר איתו. סיפר לי סבא שלי, עליו השלום, הרב, שכשישיבת סלובודקה הגיעה לארץ ישראל, הם הלכו לראות את החכם אפנדי בירושלים. רצו לבקר אותו, ובאו אליו, והם כולם היו מגולחים, כמו בחורי הישיבה באירופה, אז הוא לא הסכים לראות אותם, כמו בסיפור פה. ומה הוא אמר להם? כתוב בשיר השירים, הראיני את מראיך והשמיני את קולך. אז הוא אמר, קודם תראו כמו יהודים, ואז נשמע מה יש לכם להגיד, גירש אותם. אז פה הוא אומר, אתה לא מתחתן, יש לו ביקורת עליו, אמרו שהוא אדם גדול. מה אדם גדול? תראו כמה זה שולם מהטון של בן עזאי, כן? כאילו, והוא מגרש אותו, וזה אומרת הגמרא, רבונה לטיימי, כלומר למה רבונה כל כך, דאמר בן 20 שנה ולא נשא אישה, כל ימה באווירה. זה הולך מעכשיו להיות הקו המרכזי של סוגיית הבבלי, הנושא של הרהורי העבירה, לא יודע, זה... אני יכול להגיד שלפי מה שאני רואה היום אצל רוב, אני התחתנתי בגיל 32, אז אני, יש לי הרבה חוויות של דודות וכולי, אני יכול לספר הרבה. אני יכול להגיד, רוב מי שלא מתחתן, זה לא בגלל שהוא לא רוצה. מכל מיני סיבות, לא מוצא, יותר מסובך, באופן פרדוקסלי, ככל שהגיל עולה יותר קשה למצוא, כי אתה נעשה בגיל צעיר, כולם פס ייצור, כאילו להדביק בחורה ממדרשה לבחור מישיבת הסדר יותר קל מאשר כבר בחר מקצוע, כבר יש לו אותה משלו, כלומר ככל שהגיל עולה, אנשים מנסים יותר פרטיקולה, יותר אינדיבידואלים. זה נכון. זה נכון, זה נכון, אבל ולכן רק לנג'ז או זה לא בהכרח עוזר, היום רוצים שיכילו אותם, זה מה שרוצים. וזה גם אני יכול להגיד שזה גם נראה לי גם מומלט, גם נכון, מבחינה ככל שיש גב יותר טוב בבית, ככל שיותר מקבלים. אז זה מאוד חשוב, מאוד, אבל הלן והלוהו, בסדר?
כן. החתן של הרבלסקי זה כמובן מהתורמים הכי גדולים בדתיים בעולם. אז הוא רק כתב מאמר, דיבר בלייקר, אבל לפני זה כתב מאמר שזה לא קריסיס, העניינים של רווקים זה קטסטרופי.
בסדר, יש גם קטסטרופי הפוך כשאומרים להתחתן בגיל 17, גם זה קטסטרופי. עכשיו בוא נמצא את הממוצע באמצע, בסדר? זה גם, שלחתי לכם את כל מי שעיין קצת, ראה את הדברים שכתבו הרבנים החשובים, כן? זה גם קטסטרופי, זה לא פתרון. בכל אופן, בסוגיית הבבלי, מה שהבבלי מעלה כשיקול בעצם המרכזי, זה נושא הרהורי העבירה. כן, כשבעצם הרעיון שהבבלי הביא פה גם נגזרים הגילאים, אם ננסה לחשוב, יש פה שני רעיונות. הגילאים איכשהו הולכים כנראה למה שרואים כזמן הבשילות המינית של אדם. כלומר, הגיל שלא יופיע כאן זה גיל 13. בניגוד לשפת הטור, כלומר אני חוזר לתחילת הלימוד שלנו. הטור אומר, מגיל 13 יש מצווה, ואומר המייס רוקח, כן, כי זה מצווה. זה לא שפת הסוגיה הזאת, וזה גם לא שפת הרמב״ם. אז אני חוזר להצעה שלי קודם, לימוד תורה, הכוונה שאתה מתעצב כבן אדם, עכשיו, למה אתה מתכוון הוא בן 13 ולא לומד?
לא לומד.
אז אני מתרגם בשפה שלי ללמוד תורה, זה לאו דווקא מצוות תלמוד תורה, למרות שאתה יכול לפרש ככה, אתה יכול להגיד, מצוות תלמוד תורה, דוחה מצוות חתונה. אבל אני חושב שבין היתר, שהכוונה בהקשר הזה, שאתה עוד לא בשל הזה, עוד לא גמרת להתעצב, מה אתה רץ להתחתן לפני שאתה השלמת את מסלול העיצוב הבסיסי של האדם. אתה צודק שזו השפה. יכול להיות שכן.
וגם מי בן 13, מי מתחתן, לא מדברים על זה בכלל.
אז אני רק רוצה לספר, הוא יכול להתחתן עם מישהי בת 12, או מישהי בת 15, יותר טוב, לא יודע. אני יכול לספר לך שעוד באירופה במאה ה-19, הם מתחתנים בגיל 14, 15, 16, אני במשפחה שלי זה היה, בית הלוי נישואים ראשונים, היה בן 17 או 16, הנציב נישואים ראשונים היה בן 14. מה זה? אני לא יודע אם קראת פעם את עיר קסומה. סליחה? כן. אני לא יודע אם קראת את עיר קסומה של יהושע בר יוסף, ויש שם תיאור איך בצפת הם מתחתנים, סליחה, הרב קפח, סליחה, לא, הרב קפח בהליכות תימן, איך שהחתן והכלה משחקים יחד. יש שם תיאורים איך באו לבית שם במעברה, זוג, שני לובשות, איפה אבא ואמא? הם אבא ואמא, כן? הם בני 14, הם משחקים ביחד, כי זה לא... דיברנו על זה פה פעם, בדף סמיך א', נכון? כלומר, היה הרבה נישואי בוסר חזרה בימי הביניים, בגלל מה שהתוספות מתארים, המצב של חוסר הביטחון וחוסר היציבות של החיים, תפסת חתן והיה לך נדוניה, אז היו מתארסים, בגיל מאוד צעיר. זה נכון, כן? נכון, הגמרא כאן היא מעלה את כל נושא ההירורים, כשיקול המרכז, זה ברור שכל מי שלומד סוגיית בבלי קידושין, הוא לומד גמרא שמשבחת נישואין בגיל צעיר, על רקע הירורי העבירה, כשהתיאור הוא מתי הירורי העבירה מתחילים, כלומר לא אומרים גיל 14, בוא נקרא את הגילאים, הגילאים לא מתחילים כי אז יש חיוב המצוות, אלא כי אז המודעות המינית של האדם מתעוררת, וזה הגיל, הם אומרים תתפוס אותו קטן, והרעיון השני הוא שאדם יימנע מהירורי העבירה אם הוא יחיה חיים מיניים בריאים, כלומר אם אדם צריך כל הזמן למנוע את עצמו, ואדם צריך להתאפק, אז יהיה לו הרהורים, אבל אם האדם מממש את עצמו במסגרת הנורמטיבית, אז בזה נמנעים ממנו הרהורים, ולכן אומרת הגמרא, ככל שאתה מקפיד בגיל לתפוס את הרהורים לפני שהם הופכים להיות חלק מהאישיות שלך, אתה יכול לשלוט בהם. וכך הרבונה מתחיל 20, כן, בעבירה סלקה דעתך, אלא אם הכל למה בירור עבירה, אמר רבה, וכן תן לדבר רבי ישמעאל, מיד לדבר רגיל 20. עד 20 שנה יושב הקדוש ברוך הוא מצפה לאדם מתי יישא האישה, כיוון שהגיע 20 ולא נשא, אומר טיפח עצמותיו, אמר רב חיסדא, היידה עדיף נא מחבריי, דנסיב נא בשיצה. אני עדיף מחבריי שהתחתנתי בגיל 16, כן. איך הוא יודע את זה? מה אתה אומר? המלאך לחש לו את זה באוזן. לא, באמת, איך אתה חושב שהוא יודע את זה? נכון. הוא התבונן, אני אציע עוד מעט איך מגיעים לגיל 20, בסדר? אבל הרבה מאוד מהדברים שיש להם חזון, יש להם מעוף, יש להם הבנה של התורה, הם לא צריכים שיגידו להם את הכל. אני אומר אחרת, לי אחרי שהגמרא אמרה, אז עכשיו זה חלק מהתורה, אבל איך הוא יודע? אבל תפריע לגילאים, רב חיסדא אומר ככה, היידה עדיף לה מחברה, היידה סיבנה בשיצר, ויבנה סיבנה ברבי שר, רב האמין על השטן, גרה בעיניך, אמר לי רבה לרב נתן, תראו עוד שיקול, ברמי, עדידך על הצברי דבריך משיצר ועד 20 ותרתי, הוא אומר, הכי טוב שאתה תשב לילד שלך על הצוואר, יש פה מחלוקת בפרשנים, הכוונה לחתן אותו, הכוונה לתת לו הדרכה בחיים, שהוא בין 16 ל-22, למה? כי לפני 16 הוא תינוק, לא שייך, אחרי 22 הוא כבר לא ישים עליך, הוא כבר נחשב בוגר, אז תתפוס אותו באמצע. אוקיי? ואמרי לה, מתם נישראי ועד 24, וזו הגמרא מביאה כתנאי. אבל אם אנחנו מסכמים את הגמרא כאן בקידושין, כאילו מה היסודות שעולים, אז נסכם, קודם כל הגילאים פה מעודדים נישואים בגיל צעיר, ומעודדים נישואים בכלל, הרקע הוא הרהורי עבירה. הגילאים יורדים מאוד, אבל לא מדברים בשפת הטור והמעשה רוקח, זה לא השפה בכלל. השפה היא הבשלות, ואצלם הבשלות היא גיל 14, גיל 16. בגיל 20 כנראה אתה כבר סיימת כבר את ה-PhD, כאילו אין סיבה שבגיל 20 לא... הגעת כבר כאילו הגעת לגיל השלם שאתה מעוצב לגמרי, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, הסוגיה מעלה שיש גם קונפליקטים. הקונפליקט הוא... יש גם ללמוד תורה, יש גם ריחיים, כלומר, בעצם הסוגיה פורסת את הקונפליקטים פחות, היא בוחרת פתרון, אבל היא מראה בדרך שיש פה עוד קונפליקטים שצריך לקחתם בחשבון, ומופיע בתוכה גם שפת הלן והלו. עכשיו זה די ברור שהגמרה הזאת היא המקור של הרמב״ם, ולא המשנה באבות, כן? וכן, אם אנחנו עכשיו נקרא את הרמב״ם השלם, אנחנו חוזרים ללכות אישות, וממתי האיש נתחייב במצווה הזו מבין 16 שנה או מבין 17 שנה, כיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ובטל מצוות עשה. אז הרמב״ם פה מביא מ-17 עד או 16 עד 20, זה ודאי בנוי על הגמרא בקידושין שב-20 שנה טיפח כן, והרמב"ם בחר ב-20 שנה טיפח רוחו. כששאל את עצמי למה הוא בחר בזה, או למה בגיל 20 הרמב"ם אומר, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה, אז אני פשוט חיפשתי ברמב"ם מקומות שהוא מביא גיל 20. אחרי שעשיתי את החיפוש הזה, מצאתי שיש חיבור על הרמב"ם שנקרא פסקי הלכות יד דוד, של דוד פרידמן, היה רב בליטה לפני כ-100 שנה, והוא בפירושו להלכות אישות פרק תדוו, אז כבר הוא מתחיל בכיוון הזה. אנחנו צריכים את הגילים האלה לחפש בעוד מקומות, ולהניח שהם לא קשורים בכלל לשפת המצווה, אלא הם קשורים לשפת הבשלות. וכך הוא כותב, אני מקריא, הנה, טעם הדבר שאינו מתחיל במצווה זו מבין י' ג' שנה, ובכל המצוות של תורה. אותה שאלה של המעשה רוקח. אז הוא כותב, נראה לי, דווקא במצוות שהן חובות עקבות עליו לעולם, תפילין צריך להניח כל יום עד יום אותך. אזי מתחיל חיובו מבין י' ג' שנה, משעה שנעשה איש. מה שאין כן במצווה זו, שחיובה בדרך כלל עליו לסיוע ליישוב העולם, ויש קצבה לחיובו, כשיוולד אצלו בן ובת, אינו מתחייב עוד. אבל זה מצווה שאתה צריך, אני אקרא לזה, יש לזה הרבה השלכות, גם נושא נוסף שאני מציע שנלמד פה, זה אמצעי מניעה. צריך להבין שזה מצווה, ולמצווה הזאת אתה לא כל הזמן עוסק בה. אתה בפרק זמן מסוים אתה עוסק בה. כן, איך אמר לי פעם הרב אלישיב קנול? אמר, אם זוג מתחתן לפי ההוראות האלה, בסדר, בגיל 20 הוא התחתן, אוקיי? אז יש להם כ-25-30 שנות פיריון. מישהו באמת חושב שהם צריכים להוליד 20 ילדים? כאילו, ברור שלא, אלא מאי. ברור שבתקופה הזאת, בחלק מהזמן, מנסים להוליד, ובזמנים אחרים זה מובנה במערכת, שחייבים אמצעי מניעה בחלקים מהזמנים. זה לא יעלה לדעת שציבו, שזה לא, זה מובנה לגמרי. אז מעין זאת זה מה שהוא טוען כאן. הוא אומר, מצווה כזאת, שבפרקים, אז היא לא מתחילה בגיל 13. כך הוא מתחיל, הוא ממשיך ואומר, וכן כיוון שתלוי חיוב זה בכיבוש, תראו מה הוא אומר, למדנו איש דרכו לכבוש ואישה אין דרכה לכבוש, כי אומרם האיש דרכו לכבוש ודרך האיש לכבוש משנת 20 ומעלה, מאיפה הוא יודע את זה? כלשון הכתוב, על הנמנים משנת 20 ומעלה הכל יוצא את צבא, הוא למד חומש, וכן כיוון שעניינו עניין כיבוש ויישוב הארץ, הנה החיוב הזה מוטל עליו להתיישב בארץ, יהיה לו, זה נדבר מיד, בית לדור בו ושדה וחרם ולהתפרנס. בעצם הוא אומר, אתה צריך להיות המצווה הזאת היא בהקשר יותר רחב, זה לא רק להוליד ילד, המצווה הזאת היא בהקשר של הבניין השלם של התא המשפחתי שכולל גם פרנסה. ולכן הוא ממשיך ואומר, לכן לא נתחייב מצווה הזאת תכף משנשא איש, רק עד שיכול לסדר כל ענייניו וצורכי חיותו והנהגתו, ולכן עיקר החיוב מבין 20 שנה ומעלה. אז למה יש גיל 17? ורק חכמים הקדימו זמן לזה שני שנים, וכשהגיע הזמן שהוא איש יכול לכבוש, יהיו כבר כל עניין מסודרים בזה, כן נראה לי בזה. והכיוון הכללי שלו הוא נראה לי נכון. ובאמת שמסתכלים ברמב״ם ומחפשים גיל 20, מגלים גיל 20 אתה נחשב כבר מתמצא בהוויות העולם, נחשב חבר מלא מן המניין שאתה כבר יודע להתנהל גם כלכלית וכו'. ככה למשל הרמב״ם בהלכות מכירה בפרק כ"ט, שהוא מתאר דיני גילאים שונים למקח וממכר. מי שלומד דף יומי, אז בדף יומי מחר, כן? הממר של רב על קטנים, נכון? ג'יי, כבר למדת את מחר, ג'יי? כן, אני כבר יודע, אתה כבר... אבל למדתם כבר פרוטות מכחן מקח, הממר של רב, אז זה מחר, כן? אבל בכל מקרה, אומר הרמב״ם, שכל זה במטלטלין, אבל בקרקע אין מעשיו קיימין. עסקאות נדלן, שזה עסקאות הרבה יותר רציניות, עד שיודע בטיב מסע ומתן אחר שיגדיל, כן? עכשיו, מתי אדם הופך להיות בין מסע ומתן? אפשר לראות, כותב הרמב״ם, קרקע שירש מאבותיו ומשאר מורישיו, אין ממקורו ממכר עד שיהיה בין 20 שנה, והוא כותב ככה, למה? שמה ימכור בזול, מפני שדעתו נוטה אחר המעות. הוא אומר במילים מאוד פשוטות, שיקול הדעת שלו הוא לא מספיק בשל, הוא בוגר, הוא הולך לעשות טעויות עסקיות גדולות בגלל שהוא מתפתה למאות ולא רואה את התמונה השלמה. הרי מדובר פה על קרקע מאבותיו, זה לא רק כסף, זה נחלת אבות, יש פה עוד מערך שלם, צריך איזה בשלות להגיע לראות את זה, ולכן הוא כותב, ועדיין לא נתיישבה דעתו בדרכי העולם. כלומר, אדם שהוא מתאר גיל 20, הוא התיישב בדרכי העולם. ברור שהמושג הזה היום הוא כבר, הוא מעל 20. אבל כל אחד שיש לו בן, שאלה, מתי הוא יודע להחזיק אוטו? כן, באיזה גיל זה קורה? דברים מהסוג הזה, מתי הוא... אבל, אז זה הרמה מדבר, זה גיל 20, כן, וכמובן הוא מביא גיל 20 גם בהלכות כלי המקדש, שעובדים במקדש רק מגיל 20, זאת אומרת, יש להניח שהרמה הזה בהלכות מחירה מגלה על הרמב״ם, על ההבנה שלו בהלכות אישות, כלומר, מאיפה ג'ולי, מאיפה בא גיל 20? בחברה שלהם גיל 20 היה שנתיישבה דעתו בדרכי העולם, אז תקים בית.
זה לא
מה שכתוב. אני יודע. אבל ג'ולי, אתה נמצא פה, אבל אם תרשה לי, אני לא אניח את דעתך, אני יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל כן, אתה חייב לשים לב שהגמרא הזאת בקידושין, אותו ממרא זה ממרא אגדית, וצריך את השפה של האגדה להכיר אותה ולדעת שזו שפה שונה משפת ההלכה. כלומר, כשהוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר, וזה, זה לא הנחיה הלכתית ברורה, אלא הוא בעצם בא לומר, תתחתן, זה חשוב. לפעמים, גם היום, יש כאלה שצריך לדחוף אותם, כן? זה מה שהוא עושה, כן? כשאתה אומר, אתה היית מדבר אחרת, בסדר. אבל תבין, זו שפה אחרת. אבל אם אני, אבל ברמב״ם, השפה היא לא. מה הקדוש ברוך הוא אומר? הרמב״ם כותב, כיוון שעברו 20 שנה ולא נשאה אישה, הרי זה עובר, הוא מבטל מצוות עשה. ובעצם לפי הרמב״ם יוצא, יש מצוות עשה, אני אתרגם את הרמב״ם לעברית מודרנית, מצוות עשה להתחתן שאתה בשל ובוגר, זו מצוות העשה שמוטלת עליך, ואי אפשר להגיד בגרות עם גיל בול ביום הזה, אז הרמב״ם נותן טווח, הטווח הוא 17 עד 20, אתה בן 17, אתה כבר שייך בזה, אבל מתי אנחנו נגיד לך, אתה הוא מבטל, רק שהגעת לבשלות המלאה, וזה גיל 20, לפני כן אין, אז אתה לא נחשב בשל באופן מלא. זו שפת הרמב״ם. כן.
אני רוצה להגיד כמה שזאתם יותר כללי, שרפיס לא אומר ככה, רב אונה, תראו איך אנחנו מסתכלים עליך, אלא את זה רגע משהו רב הכל. כמה שאתה קומת במוחד, זאת השם בירה, זאת השם בירה,
דורי בסדר. אלן ואלו זה מצוין, כן.
עוד דבר, אני חושב שהגדרה של 20 זה מגיל 20.
גם כן. אם יש לו סימנים, כלומר, אם אין לו סימנים, זה גיל 36, שזה חצי מחיי אדם. אבל גם שם בלכות אישות פרק ב', הרמה מזכיר גיל 20. נכון. נכון, אבל ביסודו של דבר זה ברור מצד אחד נותנים גילאים, מצד שני ברור שהגילאים האלה נגזרים מתפיסה שמדובר באנשים בשלים ובוגרים, זה הרקע, משם נגזרים הגילאים האלו. עכשיו הרמב"ם ממשיך, גם הוא מכיר את הקונפליקט עם ללמוד תורה, ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה, והיה מתיירא מלישא אישה כדי שלא יתרח במזונות, זה הריחיים בצווארו, ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר. הרמב״ם לא אומר כאן שמותר לך לא להתחתן בכלל, זהו, הוא יגיד בהלכה הבאה, שמי שחי כבן הזי, אין בידו אבון, אבל לא כתב שזה מותר, אבל מי שעושה את זה לא מהירים לו, כן? וכאן הרמב״ם מתיר, כלומר הוא מתיר, אחד מהשיעורים פה הבאתי את המאמר של פרידמן, שהוא ניסה לברר באיזה גיל הרמב״ם מתחתן, הוא עסק, יש גויטן שהיה חוקר גדול של הגניזה, חשב שהרומא היה נשוי פעמיים, ואותו מאמר, סקרתי זה פה פעם, פרידמן חושב שאין איזה ראיות, והוא חושב שהרומא מתחתן רק בגיל 35 בערך. זה משהו, הרי דבר אחד ברור, רבי אברהם בן הרמב״ם נולד שהרמב״ם היה בן כמעט 50, בן 40, זה תולי באיזה שנה הוא נולד, הוא נולד ב-1186, עכשיו הרמב״ם נולד או ב-1135 או ב-1138, אז הוא בן 48 סליחה, או בן 51, כן? והוא חשב שזה נמצא ברקע, אבל הרמב״ם מתיר להתאחר, כן? אבל מה שבאמת מחודש ברמב״ם הזה זה השורה הבאה. הנימוק, מה הנימוק שהוא נותן? דבר רמב״ם שעוסק במצווה פטור מן המצווה וכל שכן בתלמוד תורה. ופה שני דברים ברשותכם. ראשית, כאן הרמב״ם כן מכניס את צוות המצווה. כלומר, אני ניסיתי להגיד הטור מדבר כמו מצווה והרמב״ם מדבר פה בספר אם אתה בשל או לא בשל, פה מה שיוצא בדברי הרמב״ם זה עד גיל 20 מה השפה שאני מדבר של הבשלות, אבל מגיל 20, מי מתיר לך להתאחר? הרי אתה בשל ויש מצווה. לא אפשר לצוות על מישהו לא בשל, נקודה, כן? אז מי מתיר לך? כאן זה נכנס באמת לשפה של המצוות. ומה השפה שהוא מכניס? העוסק במצווה פטור מן המצווה, והוא ממשיך בו, קושי קיים את תלמוד תורה. רק מה הקושי הגדול שיש כאן? ועסקו בזה הרבה. שהכלל הזה לכאורה לא תופס ביחס לתלמוד תורה. שכן, הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, מוזמנים לעיין בשורה 55, הרמב״ם כותב שאומנם אין מצווה בכל המצוות שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אבל הוא כותב בהלכה ד' היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור בתלמודו. אז נאמר פה מפורש ברמב״ם שהכלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה לא תופס ביחס למצוות תלמוד תורה, שכן הרמב״ם פה כותב שאם המצווה לא יוכל לעשות על ידי אחרים שהוא יפסיק תלמודו. אני רק רוצה בהקשר הזה להזכיר דיוק יפהפה שפעם שמעתי מאבא מלי בשם רב ברון סולובייצ'יק זכר שניהם לברכה. הרמב״ם כותב אם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. זה מהיר, הוא, ברור שהוא יחזור לתלמודו. אם הוא עשה את המצווה וסיים, יש לו מצווה תלמוד תורה. אז הם אמרו, זה תנאי ב... יפסיק תלמודו. כלומר, אדם יכול להפסיק תלמודו בתנאי שבשעה שהוא מפסיק את תלמודו, הוא כבר מה? הוא רואה את עצמו חוזר ללימוד, או במילים אחרות, אז הוא לא יפסיק את הלימוד שלו. כלומר, במילים שרבי חונן וסרמן מציע ברמב״ם, רבי חונן אומר על הרמב״ם שלנו, שכמו שאדם לא חושב שהוא מבטל תורה כשהוא אוכל, או כשהוא מבטל תורה כשהוא ישן, כן? אז אדם לא מבטל תורה, אם הוא מקיים מצווה. אבל זה, כי זה, יש כוח, אבל אתה צריך לתחום את זה, כאילו, יחזור לתלמודו, על כך אדם צריך לצאת ולחזור, כן? אבל בכל מקרה, במפורש שם, שאדם שעוסק בתורה, הוא, אם זה מצווה שאחרים לא יכולים לעשות, עכשיו, כאן לכאורה, מצוות קריאה ורביעה, היא לא יכולה לעשות על ידי אחרים. אז אמנם, אותו רב דוד פרידמן, אני לא אקריא את זה, טוען שאין חובת גברה בקריאה ורביעה, אז הוא נדאג לקיום העולם, שאחרים ידאגו, כן? אבל בפשטות זה לא ככה. כל מה שקראנו ברמב״ם, שלמדנו עד עכשיו, זו חובה אישית שמוטלת על כל אדם. אבל יש באחרונים, וטיפוטים, תוכלו להן אחר כך לבד, שניסו איכשהו להכניס את הרמב״ם בהלכות אישות בתוך התבניות של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הבעיה היא שזה לא נכנס טוב. כלומר, יש שם בערוך השולחן, ורבי חונן, הנציב במשיב דבר פורך את הדעה הזאת, שניסו להגיד שיות ואתה רק מאחר קצת, הוא יתיר להתאחר, אז זה נחשב כביכול דומה למודל של יכול לעשות על ידי אחרים, זה פשוט לא נכנס במילים. ו... סליחה? כן, אבל הרמב״ם מתיר להתאחר. בסופו של דבר אתה תקיים את המצווה. אז הם נסים, כלומר, הכיוון המרכזי שהאחרונים הולכים בו זה להגיד, בסופו של דבר, אין להם מצווה, הוא רק יותר להתאחר, זה כאילו יכול לקיים שניהם. הנציב נורא מתנגד לזה, משום שהנציב טוען, הרמב"ם כותב, העוסק במצווה פטור מן המצווה, כל שכן בתלמוד תורה. עכשיו, כשאני אומר עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה גם שלא יכול לקיים שניהם. כן, אני רוצה להעיר. Oh. אז זה מה שמציע האדמו"ר הזקן. מי שרצה לראות זה בעמוד האחרון. האדמו"ר הזקן,
אנחנו מדברים כל הזמן על רצון לישא אישה. יש מצווה לישא אישה או זה פור או
לא? השואל שאלה טובה. אני פתחתי את השיעור, בסדר גמור, אתה שואל טוב. פתחתי את השיעור שהדיון הוא בהלכות אישות פרק ט"ו. הוא בעת אבן העזר, סימן א' של הסימנים, והפרק של פריה ורבייה. אז השפה נראית באמת בגלל מצוות פורובו, ככה נראה. אני אומר במאמר מוסגר שבלומדים רמב״ם הלכות אישות פרק א' ולומדים את הכותרות של הלכות אישות, מפשטות לשון הרמב״ם נראה שיש מצווה לקדש אישה בלי קשר למצוות פריה ורבייה, מצווה עצמאית. אבל לא כתוב מתי, פעם בחייך אתה חייב לעשות את זה, כן? אבל כאן העיסוק בפריה ורבייה הוא כי הגעת לגיל שאתה בחור, בוגר, שיכול לקחת אחריות, להקים משפחה, וכן השפה היא שפת פריה ורבייה. אבל מה שיארת זה אדמו"ר הזקן, אתם יכולים לעיין אחר כך בהלכות תלמוד תורה שלו, אדמו"ר הזקן מפתח רעיון שיש שני סוגים של מצוות תלמוד תורה, לא לגמרי חופפים למה שאני תיארתי קודם ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א', אבל לא רחוק מזה. כן, מצד אחד הוא מדבר על מצווה לדעת את התורה, מצד שני הוא מדבר על מצווה ללמוד תורה. בתרגום, מה שאני אמרתי קודם קצת אחר, אני לא יודע כמה תורה יש בהשכלת הבסיס, אבל כוונה היא ללכות, שהוא טוען ואומר, הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה מדבר על מצוות לימוד תורה ללמוד. הרמב״ם בהלכות אישות מדבר על ידיעת התורה. ושם יש את הכלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה. זה נורא יפה הרעיון של עצמו, ואני בטוח שזה נכון, לא נכנס במילים של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. מה שאני אפנה, אני ציינתי את זה במייל שהוצאתי, שאבא זכרונו לברכה פרסם הזה מאמר על הרמב״ם הזה, ומודפס מחדש במנחת אביב, מי שיש לו את הספר, ושם הוא, עיקר החידוש של המאמר הוא, שוודאי שהכלל שעוסק במצווה, פטור מן המצווה, צריך לתפוס גם בתלמוד תורה, כמו שכותב הרמב״ם, וכל שכן בתלמוד תורה, למה לא? זו המצווה הגדולה מאוד. אלא מה? אדם צריך ללמוד על מנת לעשות. ואם אדם לומד שלא על מנת לעשות, אז הוא גם לא נחשב לומד. אני יכול להגיד, אני הבנתי את הדבר הזה מאוד חזק, אני לא מסתיר את ההשכלה האקדמית שלי, אבל כשהגעתי לחוג התלמוד, ואנשים לומדים, וזה לא על מנת לעשות, ואין מנחה בסוף, בר אילן יש מנחה בסוף כל סמינר, כאילו שטיבלך, אבל הכל היכר קדוש, טוב, בסדר. אבל באוניברסיטה, לומדים מולכם, כאילו, אני לא אומר שזה מעשיר אותך, אבל לימוד תורה זה מחייב, ללמוד על מנת לעשות. לכן החפ, כאילו, שיש בחידוש של הבעיה, שהאמת היא שהעוסק בתורה פטור מן המצווה, אבל אם הוא לא יעשה את המצווה, אז הוא לא עסק בתורה, אז אם הוא לא עסק בתורה, אז הוא חייב במצווה, אז בעצם זה כמו קטפוניטו כזה, אז הוא חייב לעשות את המצווה, כי אחרת הוא לא, אבל האמת היא שהעוסק בתורה פטור מן המצווה, ולכן, היות ובאופן עקרוני זה תופס, יש נסיבות כמו לאחר, שמה אני יכול להגיד שהקטפוניטו, מה קרה לו? נפרץ. ככה, זה כבר הרעיון שיש שם. אני אומר, מי שירצה להרחיב, ששמתי עוד כמה מקורות, פה תוכלו לעין בנציב, בקובץ הערות, אבל בסופו של דבר, אם נסכם את הרמב״ם, בחצי הראשון, הרמב״ם מדבר על שפת הבשלות. בחצי השני, הרמב״ם מדבר, אחרי גיל 20, נכנסתי באמת לשפת המצווה. שפה הייתי רוצה להוסיף, וזה המקור האחרון, המבט האחרון, רמב״ם בהלכות דעות. רמב״ם בלכות דעות בפרק ה', זה משורה 113. עכשיו הרמב״ם, זה פרק שעוסק בענבות של החכם, כאילו איך החכם מחלקל את חייו, איך החכם מנהל את חייו. כן, וכותב הרמב״ם, דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה פרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך יישא אישה. הוא לא אומר גילאים פה, אין גיל. אבל מה כן יש פה? שאדם צריך להיות מבוסס וחייב לא להיות כמו אותו בחור שמתארס ואומר, וואו, לא חשבתי איך אני אתפרנס. אבל הוא אומר, מישהו בעל דעה, אז הוא מתכנן את חייו. ממשיך ואומר, שנאמר, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חבר. הוא מבין שכרם מייצג מקצוע, פרנסה, בית, מאיש הרס אישה ולא לקחה. אבל אומר הרמב"ם, אבל הטיפשים מתחילים לישא אישה, ואחר כך, אם תמצא ידו, יקנה בית, ואחר כך, בסוף ימיו, יחזור לבקש אומנות, או יתפרנס מן הצדקה, וכן הוא אומר בכללות, אישה תארס, בית יבנה, כרם תיתה. כלומר, יהיו מעשיך הפוכים, כדי שלא תצליח את דרכיך. גם שימו לב, הכללה היא לא רק שאישה תארס, והכללה היא שאתה תנהל את החיים שלך בצורה הפוכה ולא מושכלת, והחיים שלך ייכשלו, כן? והברכה הוא אומר, ואי דוד בכל דרכיו משכיל והשם עמו. ופה הרמב"ם מכניס בצורה מאוד חדה, לא גילאים, אלא בשילוט וסדר נכון של פעולות. עכשיו, איך שמים את הרמב"ם בהלכות דעות על הרמב"ם בהלכות אישות? כלומר, האם במציאות החברתית של הרמב"ם, בן אדם בגיל 20 כבר הספיק שיהיה לו בית וכרם? האם זה היה עוד קצת, אז זה מגביע את הגיל? כלומר, האם מה שברור, שהלכות אישות מדבר מהזווית של הבשלות, למרות לא לגמרי, כי קודם הקראתי לכם רמב"ם הלכות מכירה, שאיך הוא הגיע לגיל 20, אולי גיל 20, כי הוא מתיישבה דעתו, ופה הוא מדבר על סדר פעולות. עכשיו, יכול להיות שזה חפף, תזכור, רמב"ם היה רופא, ללמוד רפואה לא לקח 7 שנים ועוד 5 שנות התמחות, זה לא לקח בימי הרמב"ם, כמה חודשים למדו רפואה אז? כמה? למד הרבה. לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע לחפוף, כן? אבל ברור שאם אנחנו שואלים מה ההדרכה של הרמב״ם, כלומר, אם רואים שההדרכה היא לא רק הדרכה של גיל, וזהו, אלא ההדרכה אומרת, תראה עד כמה אתה בשל, מבוסס, מה שמאוד קשה ברמב״ם הזה, וזאת שאלה מפורסמת מאוד, כולם פה אולי כבר 22:00, בסדר? שהרמב״ם פה יש לו ראיה חזקה מהפסוקים, יש רק בעיה אחת, תפתחו את הפסוקים ומה תראו, שהסדר בפסוקים הוא לא הסדר שהרמב״ם מבין. הרמב״ם פה עבד עלינו קצת, שכן מי שפותח ספר דברים פרק חף, הוא יראה שהסדר בשוטרים שמחזירים מאורחי מלחמה הוא לא הסדר שהרמב״ם מבין. הסדר שם הוא כרם, הוא בית, כרם ואישה, זה הסדר, ולא כמו שהרמב״ם כותב שהסדר הוא כרם בית אישה. הסדר, יש פה הרבה נאמר על זה, הרבה מאוד. יפה, אני מיד אגע בזה, אבל הרבה מאוד נאמר על זה. אני רק אומר ככה, יש כאלה שרוצים לומר שהרמב"ם בנה על הפסוק בתוכחה, שכן בתוכחה באמת הסדר ההפוך הוא אישה בית כרם, זה הסדר, סליחה, אישה כרם בית, זה נהפך, כן? יש שרוצים לומר ככה, יש שרוצים לומר שזה לא כל כך חשוב אם זה בית או כרם, העיקר הפרינציפ שהאישה בסוף, כן? הכסף משנה מתלבט, בעבודת המלך הוא מתלבט. הרב סמט שמוכר לחברים פה, נכון? מעביר שיעורי תנ"ך פה באופן קבוע בפייגנסון. הרב סמט פרסם איזה מאמר בספרו על הרמב״ם, שתתתי לכם לינק לזה. הרב סמט טוען שהתנ"ך הרי מכיר שני סוגי בתים. הוא מכיר בתי חצירים ומושב בתי הרי חומה. על איזה בית מדבר חוזרים אורחי מלחמה, ועל איזה בית מדבר הרמב״ם? אז הוא טוען, אותי זה מאוד לא שכנע, אבל הוא טוען שהתורה מדברת על בתי החצירים, כי זה בית שהולך עם מישהו שיש לו כרם. הרמב״ם לא חי בכפר, הוא חי בקהיר, אז הרמב״ם, או בתולדו, אז הרמב״ם בטוח מדבר על בתי הרי חומה, אז שם הבית הזה יקר, אז הבית צריך להיות אחרי הפרנסה, כן? בסדר, אני לא יודע בדיוק אם צריך את התירוצים האלה, אבל מה שכן, הרב סמט בסוף מאמרו בוחר להתייחס לשאלה שלך, כן? ואולי אני אקריא את זה, הכותב שם הרב סמט. אם כנים אנו בהסבר הרמב״ם, עלינו להמשיך לדון בשאלה מהי הדרך ארץ הראויה לזמננו ולמקום, בעצם מה החשיבות הטענה שלו, בסדר? לא צריך את הרב סמט בשביל זה. שאין הנחיה חד משמעית וברורה. זה בעצם, נגיד שהוא צודק, בתי החצרים כך, מה זה אומר? שצריכים לקבל קריאות כיוון, וכל אחד לראות אצלו, מתי זה? מתי אתה נחשב בשל? זה בעצם ההלן וההלרו, זה בעצם ה-16-17 של הרמה, שמה זה אומר? אל תיתן הוראה ברורה, כן? ואז הוא כותב, בחסד השם עלינו, זכינו לארצנו, ברם הוא כותב, המבנה החברתי, כלכלי של עמנו כאן, אינו דומה לזה של אבותינו, ואז הוא ממשיך ואומר, דעקה, ההכשרה המקצועית השאלה זקוק האדם כיום, בתנאים הסוררים בארצנו, מסתיימת בגיל המאוחר, לכל המוקדם באמצע שנות ה-20, זה כבר, אם הוא היה כותב את זה היום, הוא היה מאחר, צריך היום, קודם כל, ללכת ללמוד באיזה מכינה או ישיבה, אחרי הצבא, טיול, פסיכומטרי לוקח שנה, אף פעם לא הבנתי, שנה, קצת להסתובב בבית, אצל ההורים, קצת לעבוד בסבלות, בפיצה, ועד בגיל 25, 6, להתחיל, אין תביל. מה, אתם מכירים את זה? עד שאתה גומר את ה-BA, וזה לא... אבא שלי היה רב דוקטור, הוא גם היה דוקטורט בגיל 24, בסדר?
זה אבא
שלך. בסדר, אבל באמריקה אתה גומר BA בגיל 20, 21, זה לא בשמיים, בסדר? אפשר להיות רופא בגיל 25, בסדר? בלי עתודה, כן? לא נקרא, אבל דעתי זה יותר מאוחר מה שרב סמט כתב, כן? והוא ממשיך, יוקר מחירי הדירות, בטוח עלה מה שהוא כתב את המאמר, כן? גורם לכך, שאם ימתין האדם עד שיהיה בידו מלאכה, פרנס לו בכבוד, עובד דירה משלו לגור בו, יצטרך להתאחר מנישא האישה עד גיל שאינו תואם בשום פנים תורות ההלכה. צריך את המשפט הזה לתקן, שלא תואם את החיים, להתחתן בגיל 40-50, כן? אולם, כנגד זאת, קיימים בארץ תנאים כאלה שהם אדם יכול לשאת אישה, לגבי בית דירה, עוד ביותו בשלב ההכשרה המקצועית. אם אתה יכול לקחת משכנתה, אז אתה לא צריך שהבית יהיה בטאבו על שמך עד הסוף, כן? כלומר, מה בעצם הכוונה? הכוונה, תהיה בשל, תהיה בוגר, ותיכנס למסלול, אפשר קצת הלוואות, קצת עזרה, קצת נוריד רמת חיים, זו בעצם הכוונה. אבל... ברור שאי אפשר לדבר על הגילאים הצעירים, ולכן, כדי שבעלי ההלכה יגידו, אז ראשית, אני קורא את דברי הרמ"א, שולחן ערוך, תראו, מאוד ברור, מצווה על כל אדם שישא אישה בן י"ח, והמקדים נישא בן י"ג, מצווה מן המובחר, הוא פשוט כותב את לשון הטור, ובשום עניין לא יעבור מ-20 שנה בלא אישה. ומי שעברו עליו כף שנה ואינו רוצה לישא, ושימו לב, אינו רוצה לישא, לא יכול, עוד לא בשל. בדין כופין אותו לישא כדי לקיים מצוות פריה ורביה. כותב על זה הרמה, ובזמן הזה נהגו שלא לקוף על זה. כן, כותב הרמה, בזמן הזה לא כופין. ככה כותב הרמה. ואני באמת רוצה לחזור, אני נתתי לכם את הקובץ עם המאמרים של הרבנים, תוכלו לקרוא. מי שחושב שהפתרון לבעיית הרווקות ולמה שקראנו פה זה לעודד בגילאים צעירים מדי, כשלא בשלים, שישאל את עצמו גם האם, איזה זוגיות תהיה לזוג הזה, שישאל את עצמו על הגירושים שיכולים לצאת מזה, זה גם לא בריא. אני רוצה לחתום, אני הייתי לפני כמה שנים בכנס של רבני צוהר, והיה שם פאנל עם רבנים גדולים, בנושא של עידוד של הנוער, לא מדברים פה מי שאלו חבר או חברה בבני עקיבא, אבל באיזה גיל מודדים להתחיל לחפש. והיו שם שני רבנים חשובים שאמרו צריך לנסות בגיל צעיר, אחד מהם אמר גיל 21, כך הוא פסק. ואז אותו רב אמר, ואם נשאל איך התפרנסו, כן, הוא מכיר את הרב חוד דעות, אז הוא אמר, אנחנו הנציגים שלנו בכנסת בהסכרים הקואליציוניים יוציאו מלגות לעזור לזוגות הצעירים האלה שלנו שנחתן אותם בגיל צעיר. קם ראש ישיבה גדול ומפורסם ואמר חשוב מאוד שכולם יתחתנו בתוך שנות ההסדר. ומה היה הנימוק שלו? כי עוד אין ג'וקים בראש. כלומר, הגמרא בקידושין עם בין 16-22, הוא אמר, מתי כל הג'וקים נכנסים לראש? כלומר, לפני שהם גמרו. לפני שהם יוצאים, לפני לתפוס אותם. אז הוא שאל בעצמו. ואם נאמר, הם עוד לא בשלים, הם עוד קצת לא בוגרים. כלומר, אולי צריכים את הרודו ואת כל זה, כי זה חלק מתהליך ההתבגרות שלהם. אז הוא אמר, הם יולידו ילד תוך שנה, וזה כבר יבגר אותם. כך הוא אמר. והיה שם אבא זיכרונו לברכה, שקם ומאוד מחה, פנה לראשון ואמר לו שהוא חולם חלומות באספמיה, שבהסכם הקואליציוני אנחנו נפרנס את כל ה... ולשני הוא אמר שהוא חושב שזה מסוכן להורות לכולם גיל אחיד ולהגיד תתבגרו אחר כך. ובעצם פתח את... מה הייתה העמדה שלו? הלן ועלו. טוב, בשבוע הבא אנחנו נמשיך באבן עזר סימן א' לסעיף שעוסק בביגמיה. בביגמיה, שתי נשים, חרם לרבנו גרשום. וחנניה בן עקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר,
אדוני יקבל זמן כל תורה בידי, תדעי להתקדש שני רבם. אדוני דמת תירותי, להניח משותי, חייכו, ומכון חיים, חובי ישראל, רגל המזמן תרים, הוא אמר.
שלום עם רומא ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
הילדים נהנו משבת? מה שעשה? בת אחת שמתורכת חובר היה אחד מאחר.
אני צוד פרדר.
טוב לראות.
גם לא, אני יודע משהו מחוץ לבית שמש, זה חשוב לא עוד בזר. כן, גם הוא ממש אוהב את זה. הוא היה בתור שבת, שהוא היה כאילו פנית, הוא היה כאילו פנית. היא חזרה
יפה.
כן.
זה לא ישנו בכלל.
לא, זה הרבה שיחות נפש וזה.
זה עם עתיד?
כן.